השם, על פי ספרו של הרב מרדכי שטרנברג, אוקיי, מרדכי שטרנברג, שליט ראש ישיבת הר מור, בית נאמן בישראל בפרק, והיא חברתך ואשת בריתך. אנחנו בעמוד 124 לקראת סוף, סוף הלימוד. בפסקה כף, הגענו לפסקה האחרונה, בתחתית העמוד. כן, בניסיון להסביר מה הערך במעלה של בת תלמיד חכם שהולכת בדרך טובים. כלומר, כאשר היא הולכת בדרך, במידות הולכת בדרך טובה, ויש לה מידות טובות, יש לתלות את המידות האלו גם בחינוך המושרש בה מבית. ומעלות כאלו הן מעלות מושרשות היטב, חזקות, יציבות. זה מה שאולי בא להסביר כאן. כדי להבין את תוקף המעלות האלו בבת תלמיד חכם, אז הוא מסביר כאן איזה עניין עקרוני הרב. לכל אדם יש כמה סוגי מעלות. מעלות יכולות לבוא לנו מכל מיני מקומות. יכול להיות להם כל מיני שורשים, נקרא לזה כך, או מקורות. מקווה שזו מילה מתאימה, נראה. יהיה צריך לשנות, נשנה בהמשך. בכל אדם יש כמה סוגי מעלות. יש מעלות טבעיות, כן, מעצם נפשנו. מעלות טבעיות, מה שנקרא, מעלות מולדות, או כלשונו של הרמב״ם, שאומר, הרבה דעות בבני אדם. יש אדם שהוא כעסן מטבעו, יש אדם שהוא סובלני מטבעו, זה נקרא דעות. דעות זה לא מחשבות, דעות זה מידות, בלשונו של הרמב״ם. דבר מעניין. כן, אז יש הרבה דעות בבני אדם, יש אדם שהוא מטבעו כזה, מטבעו כזה. אז יש מעלות טבעיות מעצם נפשנו. זאת אומרת, הטבע הוא טבע כל כך ישר ובריא, כי את רוצה מאיזושהי השפעה, כן, חזקה מאוד, שלמעשה הוכנסה בילד הזה מכוח הוריו, כמו שאמרנו, קדושת הזיווג, וכן הלאה. כן? מעצם נפשנו, ויש מעלות, זה דבר אחד, ויש מעלות שנקנו בנו במשך הזמן על ידי חינוך והדרכה. זאת אומרת, יש מידות שהן נקנות על ידי עמל של חינוך והדרכה, והן למעשה לא שהן מודבקות עלינו. זה לא שיושב אני לומד, אני יודע להיות ענב, אז אני מדביק עליי את הענבה. הנחת היסוד היא שגם אדם שהוא לא ענב בטבעו, גם אדם שהוא לא ענב בטבעו, יש לו את יסוד הענבה בתוך הנפש, אלא שהגרעיני הענבה הם נסתרים בנפש. כן? כמו שאמרנו, מסיבות חינוכיות או מסיבות של קדושת הזיווג שלא הייתה מדרגה גבוהה. ואז המידות הטובות הן נסתרות בתוך הנפש, כמו זרע שנמצא בעומק האדמה, ועל ידי שיורד על הזרע עוד גשם ועוד גשם ועוד גשם, בסוף הוא פורח. כמו שאפשר לראות לפעמים בשנות ברכה. שיש גשנות ברכה, שיש גשמי ברכה, כן, והגשם מחלחל למקומות עמוקים, אפשר לראות בגינה שלנו, שפתאום מופיעים צמחים שלא ראינו אותם כבר 10 שנים, באופן מפתיע. מה פשר הפרחים האלו? זה זרעים שנמצאים במקום עמוק באדמה, זה יכול להיות 0.5 מטר, כן, לא כל כך עמוק, יכול להיות 0.5 מטר, עוד 40 סנטימטר, אבל הגשמים בשנים האחרונות לא הגיעו לעומק הזה, זה לא חלחל. והגשם הזה, גשמי הברכה, חלחלו לעומק של 40, ואז הזרעים האלו יריחו את ריח המים, מריח מים יפריחו, כמו שכתוב באיוב, יריחו את המים והתחילו לצמור. כן? והנה פתאום מופיע בגנינו פרח הענבה. דבר מעניין. כן? זה תוצאה של השפעה חינוכית, הכרתית, בחירית, שאדם עובר, אם זה במקום שהוא לומד, אם זה אנשים שהוא נפגש איתם, אם זה ספר שהוא לומד, שיעור שהוא שומע, לא משנה. כן משנה, אבל כוונה היא זה. ובסופו של דבר, השפעות המצטברות והרשמים המצטברים האלו, הם פוגשים נקודות עמוקות בנפש, וגרעין הענבה, כן, הסמוי מתחיל להתעורר לחיים. אז אדם שואל, מי ילד לי את אלו? פתאום, איך הופיע בי דבר כזה? אלא מעולם לא הייתי כזה. אלא היית כזה, יש לך את הפוטנציאל הזה וכו'. זהו, זה הנחת היסוד לגבי המידות הנקנות. כן? היה חשוב להסביר את זה, למרות שזה קצת היה בריחות, אבל היה חשוב להסביר כדי שלא נטעה לחשוב שמידות נרכשות זה מידות שאדם מלביש על עצמו בצורה, מה שנקרא, התנהגותית, אבל לא פנימית. לא! יש יסוד פנימי בתוך הנפש לכל המידות הטובות. אלא חלקם של המידות הטובות שבתוכו הן גלויות לכל, זה המידות המולדות, שמופיעות בעוצמה, והן זורמות, זרימה חופשית, מבטאות את עצמם בלא עמל, בלא תרחה, ויש מידות שהן סמויות בכל מיני דרגות. יש זרעים שהן בעומק של 10 סנטימטר מתחת לפני השטח, יש זרעים שהן בעומק של 20, 30, 40, ויש זרעים שהן בעומק של קילומטר. מה לעשות? וצריך לזה השפעה מאוד גדולה כדי שיתגלו, מה שנקרא בלשון הזוהר, חילה יתרה. צריך כוח מיוחד כדי שהזרעים הסמויים האלו בבטן האדמה גם הם יתגלו. כן, ככה זה עובד, מה לעשות? כן, או. אז מעלות טבעיות, ויש מעלות שנקנו בנו במשך הזמן, כן, כלשונו של רב שהוא מסביר, מי שזוכר יפה, איך הרב מסביר, יפה, לא נותן ציונים לרב חלילה, אבל מה שהרב מסביר בורות התשובה על התשובה הדרגתית. עכשיו הוא מדבר בדיוק על התהליך הזה, כלומר, שאדם הולך ומכשיר את מעשיו לאט לאט, מיטיב את מידותיו וכן הלאה. זה התהליך הדרגתי של התשובה הדרגתית, כן? שאדם הולך וקונה לו מעלות או מקיץ את מידותיו הרדומות באמצעות תהליכים חינוכיים, לימודיים, שימושה של תורה, לימודה של תורה וכן הלאה. יש בו מעלות שנקנו בנו, יש מעלות שנקנו בנו במשך הזמן על ידי חינוך והדרכה. כן? וחינוך בהחלט מייצג באופן רחב את כל הפעולות החינוכיות למיניהם, המעשיות, הנפשיות, הרוחניות, החושיות, וכן הלאה וכן הלאה. כן, על ידי חינוך והדרכה. אומנם, לפעמים, כן, יש יתרון למעלה קנויה, לפעמים יש יתרון למעלה קנויה על פני מעלה טבעית. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כן, בני עניים, כן, התורה שיוצאת מהם, כן, היא יוצאת על ידי עמל ומסירות. אז ודאי שטוב אחד בצער, מי מאה שלא בצער. זה כבר כלל שקבעו חכמים, כמו שכבר למדנו, כל דבר שנכתב בגמרא, כן, יש לו ערך נצחי ואמיתי, ולכן זה דבר אמיתי. טוב אחד בצער, ממאה שלא בצער, לכן לפעמים יש יתרון למעלה קנויה על פני מעלה טבעית. זאת למה? בשל כוח הרצון ומסירות הנפש שהושקעו בקניינה. מילים אחרות, כן, הפעולה הבחירית יותר נוכחת כאן, כן? דומה לדברים שאומרת באמת הגברת מרים הדהן, בספר שאנחנו אותו לומדים, שאם יש אדם בעל תאווה גדול, ואדם עם תאווה מועטת לאוכל, אדם בעל תאווה גדול נמנע מלאכול פרוסת עוגה נוספת, לעומת אדם שהוא בעל תאווה נמוכה מאוד, שנמנע מאכילת פרוסת עוגה, ודאי שאותו בעל תאווה שנמנע מאכילת הפרוסה הנוספת, הוא מאיר אור גדול בעולם, גם בעצמו. גם בעצמו הוא מאיר אור מאוד גדול, מכיוון שבפעולה הזו הוא חשף למעשה אור שלא היה קיים מצד הטבע. אדרבה, מצד הטבע הייתה לו מניעה להופעתו, כי הוא בעל תאווה. בפעולה בחירית הוא יצר פה מהפך, הייתי אומר איזה נס זוטה, הוא גילה דבר שלא נמצא בטבע. שלא. לפחות לא בטבע הגלוי, כמו שהסבר מדי. אז הפעולה הזאת שהוא עשה של מסירות, התמדה, עמל וחריצות, למעשה גילה בחינה של אור שלא היה בכלל, זה חידוש עצום, דבר גדול. מבחינה זו יותר בעל מעלה, לפעמים יש יתרון למעלה קנויה על פני מעלה טבעית. בשל כוח הרצון, המסירות הנפש שהושקעו בקניינה. כן? בדומה למה שנאמר, כן? על בעלי תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, בדיוק מהסיבה הזו. דיברנו על זה רבות, אבל הנה שוב הזדמנות להעיר את הנקודה הזו, שבעלי תשובה באמת, הם צריכים להתמודד עם טבע לא פשוט, או עם טבעים לא פשוטים, המון הרגלים שליליים, כן, כל מיני, זה, והנה פתאום בעל תשובה בא ומכריז מלחמה, כן, על הרגליו הקודמים, השליליים אני מדבר, ומצליח להוציא פירות יפים מתוך שדהו, למרות הקושי אדיר, וכן הלאה וכן הלאה, דבר יפה, כן, יחד עם זה יש מעלה בצדיקים, שוודאי וודאי בעלי תשובה לא יכולים לעמוד שם, כמו שכותב הרב חרל"פ בפירושו לספר תהילים, ממש על הפרק הראשון, מי שרצה יראה את זה שמה, עכשיו הוא מסביר, כן, את העניין הזה של במי בעלי תשובה מצטיינים על צדיקים, אבל במי צדיקים עודפים ועדיפים על פני בעלי תשובה. הוא מסביר שם את הדבר, אולי פה גם זה יבוא, נראה. אז לפעמים יש יתרון דווקא למעלה שנקנית, כן, שאדם קונה בעמל, בהדרכה וחינוך, על פני מעלה טבעית. זאת למה? בשל כוח הרצון ומסירות הנפש שהושקעו בקניינה. פלי פלי. כן? ויחרוש, ויזרע בשנה היא, כן? ויזרע בשנה היא, שנת בצורת הייתה. והנה, ברוך השם, למרות שנת הבצורת, הוא זורע ורואה פירות יפים במלוא, מוציא מאה שערים, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל, פה זה אבל, כן? אך גם יש ערך מיוחד למעלות הטבעיות. אין לזלזל. שאין עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. הרב מסביר את זה בעריכות מוסר אביך, הוא מדבר, מדוע אנחנו מוצאים בקרבנו את רוב רובן של המעלות בצורה טבעית גרעינית. למה זה מצוי? למה שאדם לא יקנה את כל המעלות האלה מאפס? למה שאני לא יצא לאוויר העולם, כן, עם דף חלק לחלוטין, ואני בכוח העמל, כן, שאני עומד לקנות מידה מסוימת, לאט לאט אני ארגיל את עצמי לקיים אותה. כן, זאת אומרת, מהלך החינוך יהיה בלי תמיכה גרעינית, מה שנקרא. זאת אומרת, לא שיהיה לי את הגרעיני בפנים, כמו שהסברנו, אלא אני, בכוח ההרגל, אני אסגל לי טבע חדש. למה לא? למה צריך להימצא הטבע כבר מלכתחילה? למה הגרעינים צריכים להימצא בתוך הנפש? אומר רב, דבר מדהים, שבזה שהגרעינים של המידות נמצאים בתוך הנפש, נמצא שכאשר אני משקה את הגרעינים וגודל, גודל את המידה, יש לה כבר בסיס בטבע, בסיס איתן, כן? וזה לא מידה שנקנתה כולם בחוץ. כי כל מידה שנקנית כולה מבחוץ, ואין לה יסוד באדם, נוח לאבד אותה, כך הוא כותב. זה דבר ידוע. נוח לאבד אותה. כן? לכן אנחנו אומרים, חנוך לנער, על פי דרכו. מה זאת אומרת על פי דרכו? אם יש לו דרך, מה צריך לחנך אותה? אלא יש לו הכנה פנימית לדבר מסוים, ובחינוך אתה בעצם מוציא מן הכוח לפועל את מה שקיים בו כבר. נמצא שכל הגידולים שאתה מגדל בנפשו של הנער הזה, גם כי יזקין, לא יסור. כי זה מאוד איתן וחזק. אבל כל מידה טובה שאין לה מהלך בתוך הנפש, אין לה בעצם, אין לה בבואה פנימית נפשית, אין לו שורש בתוך הנפש, אתה יכול בקלות לאבד את זה. לכן מאוד חשוב גם שאדם בדרך כלל, אנחנו לומדים באוצרות פנימיים, שאדם בדרך כלל ישתדל מאוד לקנות לו את המידות שהוא יותר מיוחד להם מצד נפשו. אז יש ביטחון שהם יישארו אצלו. אבל אם אדם יתעקש דווקא להתרגל במידות שהם לא כישרונו הפנימי המיוחד, יכול להיות שהוא יקנה אותם, יכול להיות שהוא יבנה בניינים גדולים, אבל חלק מהקומות שהוא יבנה הם עשויים להתמוטט. כי אין לו סלע יסוד תומך בתוך הנפש לאותם המידות. אז פה הוא אומר, יש גם ערך מיוחד למעלות הטבעיות. למה? שהן עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. מאוד מושרשות בתוך הנפש. זה לא איזה מידות כאלה שבכל רוח מצויה, כן? אנחנו רואים הרבה פעמים אפשר לראות בדרך השלילה, מכילה שאני מביא את הדוגמה הזו, אפשר לראות בדרך השלילה מידות שליליות, שאדם הולך במידה שלילית. קמצן. אז מה? הוא בעצם מגלה איזשהו שורש של מידת הקמצנות שיש בנפש, כי יש צררה בתוך האדם. עכשיו, ברגע שהוא מתרגל מידת הקמצנות, תראו כמה קשה לשנות את זה. זאת אומרת, מכיוון שיש לה קמצנות, הד בתוך הנפש. יש לה הד בנפש. מכיוון שיש לה הד בנפש, לכן קשה לשנותה. אז מידה טובה מרובה, ודאי, כאשר מדובר במידה טובה, שהיא נשענת על איזשהו יסוד נפשי, אפשר כבר לתאר לעצמנו איזה חוסן ויציבות שתהיה למידה הזו. כן? אפשר להבין את זה. אך גם יש ערך מיוחד למידת הטבעיות, שאין עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. כן? חזק מאוד, יציב. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. אם חומה היא, כן? בדרך כלל המעלות הטבעיות יציבות יותר מאשר המעלות הקנויות. כן, אתם שמים לב שהוא נזהר מאוד בלשונו, בדרך כלל, המעלות הטבעיות, בדרך כלל, הוא אומר, לא תמיד, okay, לא תמיד, בדרך כלל המעלות הטבעיות יציבות יותר מאשר המעלות הקנויות. למה הוא אומר פה בדרך כלל? אפשר לומר, זאת אומרת, אני אומר פה אפשרות אחת. כי המעלות הקנויות, תנסו רגע להחזיק ראש, אני אסביר את זה, אני אנסה להסביר לפחות את האפשרות הזו, זה לא אפשרות יחידה כמו שאני אומר, אבל מעלה קנויה, למרות שאמרנו שאנחנו קונים מעלה, למרות שאמרנו שאנחנו קונים מעלה, אנחנו בעצם מעוררים את הגרעין הפנימי השייך לה, כן? ובעצם הקניין החיצוני מעורר את הקיים, לכאורה לפי זה, למה להגיד שמעלה הטבעית היא חזקה יותר, נכון? לפי זה אין מקום להגיד שמעלה הטבעית היא חזקה יותר, נכון? כי גם המעלה הקנויה סוף סוף על מה היא בנויה? על הטבע. אז למה להגיד שזו חזקה יותר מזו? הנחת היסוד היא שבמצב של העולם היום, במצב שבו אנחנו נמצאים, קשה מאוד להגיע למידת הזדהות מוחלטת של הקניין החיצוני עם המקבילה הטבעית שבתוך הנפש. נכון שיש טבע בתוך הנפש. מצד האמת, יש טבע שממתין באמת לפעולה החיצונית שיעורר אותו. אבל היכולת היום לעורר, כן, את הטבע הפנימי באמצעות העמל החיצוני, היא יכולת מוגבלת. לכן, גם אם קנית מעלה, יש להניח שהמעלה הזו עדיין היא לא משולבת וממוזגת לגמרי עם הטבע הסמוי. לכן, יותר שברירית, אתם מבינים? לכן יותר שברירית. מה שאין כן במעלה טבעית, שכל התוכן של המעלה כולו מושרש איפה? בטבע, אז הרבה יותר חזק. זו הסיבה, לפי דעתי, זו הסיבה. כלומר, בדרך כלל זה מציין את מדרגת כל האדם כוזב, כל האדם הרגיל, שכל משהו לא יעמול כלפי חוץ לקנות מעלה, כן? כנראה שעל פי רוב לא תיווצר הזדהות מוחלטת או הפנמה מוחלטת, כן? של המאמץ החיצוני עם השורש הסמוי הטבעי. הפער הזה הוא יוצר את החולשה במעלה הנקנית. אותו פער הוא יוצר. מה שאין כן במעלה הטבעית, שאין פה בכלל שאלה של פירוד, כן? הכל נתון בתוך הטבע הטבעי מלכתחילה. הכל נמצא במטבע קשה של טבע, מטבע קשה מאוד, עד כדי כך שאי אפשר בכלל לצייר מציאות של שניות בין המעלה לבין הטבע. הן פשוט כלולות זו בזו, כמו שהוא אמר, עץ מעצמנו ובשר מבשרנו. זה ברור הנקודה הזו? זה ברור? זה חשוב להבין הנקודה הזו. ובשר מבשרנו. בדרך כלל, המעלות הטבעיות, אם כן, זה יציבות יותר מאשר המעלות הקניות, כי הן שורשיות וקיימות בנו מקטנותינו. לא מסביר כאן את הדברים עד הסוף כשהסברנו אותם, אבל במעט המילים שהוא אומר, אפשר להבין שלשם הוא מושך, אתם רואים? כן? כי הן שורשיות וקיימות בנו מקטנותינו, מה שאין כן הנקנות, שצריך לעשות פעולה של תיווך, כן? בין הפעולה החיצונית לבין הטבע, דבר שבמצב של עולמנו היום, כן, במציאות של יצר רע וכל המציאות החברתית תרבותית, יש קושי מאוד לאחד גדול, לאחד בין חוץ לפנים, כן, יש קושי גדול שהפעולות החיצוניות שלנו הטובות יהדהדו כהלכה בתוך הטבע הסמוי. יש איזה פער מובנה, אנחנו לא מתיישים, אנחנו משתדלים בכל כוחנו, אבל שימו לב, גם אתה משתדל 15 ו-20 שנה לקנות מידה מסוימת, אתה יכול ליצור מציאות של הרגל ביחס למידה הזו, זאת אומרת, אתה כבר רגיל להתפלל, אבל אולי אתה לא מתפלל בעומק הלב, כי ההרגל לא חדר לטבע התפילה הסמוי. למרות שאתה עושה מאמצים גדולים להתפלל, גם בפועל וגם בלימוד, כן, אתה מתפלל בציבור, אבל עדיין התפילה זה לא בבחינה של ואני תפילה. עדיין זה לא תפילה לעני כי יעטוף. אנחנו מרגישים שיש זה פער בין ההרגל של התפילה לבין טבע התפילה הסמוי, שטרם התעורר. הנה, הפער הזה הוא גורם שהתפילה לא תהיה קנויה היטב. גם אם התרגלתי להתפלל, יכול להיות שבנסיבות מסוימות, אם יכאב לי קצת הראש ופתאום גיליתי שלא התפללתי ערבית ואני מתחת לשמיכה, סיכוי חזק מאוד שאני לא אתלבש ואלך לבית הכנסת הסמוך לביתי. סיכוי חזק מאוד. מה שלא יצויר כלל אצל אדם שהתפילה אצלו זה טבע קנוי. כן? זה לא משנה איפה הוא יהיה, הוא יתפלל גם אם הוא סיביר. הוא ילך את המרחק הדרוש לבית הכנסת כדי, או לצריף המוסכם כבית כנסת, כן, כדי להתפלל. זה לא יצויר אצל אדם שאצלו המידות קנויות באופן טבעי, כמו שאצלנו מידות שקנויות באופן טבעי. אנחנו נעשה אותם, את המתבקש מהם, גם אם צריך לעבור שבעה ימים ושבעה נהרות, כידוע. כידוע. כן. אמרנו בדרך כלל, תראה, אני לא נגד, כן? מיוחד שכבעל תשובה, אני ודאי לא נגד האפשרות שאפשר יהיה לתקן עד הסוף. אבל הניסיון, כן? לפחות שלי מוכיח שההתרגלות במידות הביא להישג, אבל זה רחוק מלהיות עדיין טבעי. ואין לי בעיה עם זה, אני אגיד לך את האמת, אני לא... מה הבעיה? לא משלים את זה בחוסר אונים. אני את שלי אמשיך לעשות, כן? עובדה שאני פה ומדבר איתכם על הדברים האלו, ולא פוסק מלדבר על זה, כן? מתוך רצון באמת לקנות את זה בטבע. יש לי עוד 60 שנה לחיות, אני מקווה שעד אז... כן. אני מקווה שעד אז משהו יתקדם יותר.
צריך יותר כוחות נפש
בבן אדם
שכל החיים
בעצם עסוק ב... שום בעיה, הנפש בנויה לזה. הנשמה שלנו בנויה.
זה עמל מסוים, כל החיים.
אם זה כיף. יש לך משהו יותר טוב בשבילי להציע לי לעשות? מה אני אעשה? מה אני אעשה? אם אני לא אעשה זה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה בסדר, זה טוב, זה לכיף, אין שום בעיה עם זה.
זה לא מתיש, זה...
צריך לעשות את זה באופן שלא מתיש. כל עבודה צריך לעשות באופן שלא מתיש. עבודה צריך לעשות אותה באופן נכון. כן? אין בעיה לעמול, ואין בעיה גם בסופו של דבר להתעייף, אבל לא צריך להתיש, כן? לא? כל עבודה יש דרך לעשות אותה כדי שלא תתיש. כדי שתשמח אותנו ותיתן לנו סיפוק בכלל. אבל כן, כן, זה נדרשת עבודה מאוד גדולה. מה לעשות? התוואים שלנו, התוואים. שם כמה בעיות. מה לעשות? לא אמרו לנו שזה לא בסדר, אתה מבין? לא רק שלא אמרו לנו שזה לא בסדר, אפילו עודדו אותנו לעשות עבירות מסוימות. כן, זה נחשב אי, זה נחשב תואר כבוד, כן, וכן הלאה. אז מה אנחנו נעשה? מה נעשה? היינו טיפשים, בורים ומארצות. תינוקות שנשבו, חבל הזמן. לא ידענו. חשבנו שדברים מסוימים זה חלק מה... חלק מהתרבות, כן, שאין לערער עליה, זה מה יש, ככה מתנהגים. באמת לא ידענו. ומה אני יכול לעשות שהעולם התורני דאז, לא שימש מבחינתנו דוגמה למשהו אלטרנטיבי לחיי, החיים שבהם חיינו. העולם התורני אז, לפחות כמו שהכרנו, או כמו שלא הכרנו אותו, הוא בדרך כלל נתפס בעינינו כגטאות של קודש. גטאות של קודש, שביקשו לשלול מאיתנו את עוצמת החיים, את זרימת החיים. לא יכולנו לבחור בדבר כזה, לפחות כפי שהוצג בפנינו. היה עניין לתקשורת להציג את זה ככה. לא שהיינו איזה צרכני תקשורת גדולים, כן? אבל זהו, בורות עצומה שהייתה קיימת, לא ידענו עליה. ואני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אדם שהדתיות שלו הייתה מסוג שונה לחלוטין. זה מאוד הפתיע אותי, הייתי גם סקפטי לגבי האפשרות שאכן יש יהדות כזו, שדיבר איתי לראשונה על מכון מאיר, על הרב קוק, כן? דיבר על... על, על באמת מציאות שכוחות החיים אפשר להשתמש בהם גם בצורה מוסרית, כן? זה היה בעיניי פליאה. מה, אתה רוצה שאני אכניס את כוחות החיים שלי לתוך ישיבה? זה אינקוויזיציה, זה סירוס, זה דיכוי, זה עקירה מן השורש. הוא אומר לי, לא, זה משהו אחר לגמרי. אם אתה תיקח קצת מהקוקאין הזה, חבל לך לזמן. כן? ואז באתי וראיתי והשתכנעתי. עד עצם היום הזה. אבל היינו באמת בורים מהמרצות, טיפשים מטופשים. בכלל צריך לדעת שלהיות קיבוצניק זה להיות טיפש לא קטן. כי הקיבוצים של אז היה כוכב בפני עצמו. כן, שלא הרגיש צורך בכלל, כן, לא היה לו בעולם המושגים שלו בכלל את המושג של יבוא תרבותי. כי הקיבוצים חשבו שהם הכל. ולא רק שהם חשבו ככה, גם מי שמחוץ לקיבוץ חשב ככה. אם היה לך קרוב משפחה בקיבוץ בשנות ה-60, אתה היית מלך. מה? יש לי אהוב בסיירת חרוב, יש לי דוד בקבוצת, אתה יודע מה זה, יש לי דוד בקבוצת כנרת? זה לא משנה איפה אתה גר, תל אביב, צהלה, לא משנה. דוד בקבוצת כנרת, אתה כבר פטור מכל המיסים, זהו, גמרנו. נגמר, רק זה אתה צריך להגיד. ככה, בדאווין כזה, כן, יש לי דוד בקבוצת כנרת, נוסע אליו שבוע בחופש הגדול. מה, באמת? מה אתה עושה? זה היה המציאות הזו. אנחנו היינו בטוחים שאין מציאות מחוץ לקבוצת כנרת. מידה וקיימת, היא נועדה רק לשרת אותנו. את האגו שלנו, את זה שלנו. זה הייתה, זה נשמע מוזר ותימוני. אתה יודע שבקיבוץ לא היו עושים בגרות בכלל? מי בכלל חשב שיש סוף בגרות? מה, אנחנו בקיבוץ נולדנו, שם נגדל ושם נמות. אין דבר חוץ מהקיבוץ. זהו, זה הגורל שלנו. רפת, בננות, גידולי שדה. מי שפר מזלו, אולי במחצבה, אולי פה, אולי שם, תמרים. זה עולמנו. בגרות? מי צריך בגרות בכלל? בשביל לסובב את ההגה של הטרקטור צריך בגרות? מי צריך בגרות? אנחנו בוגרים, יש לנו תעודת בגרות מהטבע. טבע. כן? זה לא פשוט הסיפור הזה. כן? ומה שהתנהל בקיבוץ מבחינתנו זה היה שולחן ארוך, אמרנו. ואם הזקנים אמרו ככה, ואם התרבות הזו אמרה ככה, ואם בקיץ צריך להסתער, אני יודע, על התרבות הקיצית, כן? ודי למבין. אז זה מה שעושים. אין פה צפה ואין מצפצף, לא מחנך ולא אב, אף אחד לא מצפצף כנגד המנהגים האלו, וכל הקודם בהן זוכה, ונגמר סיפור. אז מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? בור ועם הארץ. לא ידעתי, כן, שיש דברים אחרים. עם כל זה, עם כל האג'נדה הזו, באתי לפה למכון מאיר. לא פשוט. גם דברים טובים, ברוך השם. הרבה דברים. אבל יש פה הרבה עבודה על הטבע, אתה מבין? אז כל המאמץ, השכלי וזה, ברוך השם. דברים קורים. אבל להגיד לך ש... שיד הטבע ויד השכל כבר לוחצות אחת את השנייה, יש עוד איזה מרחק מסוים שצריך לגמוע אותו. זה בסדר, בסדר, אני לא אתמרמר בזה. ממשיכים. טוב, אז בואו נראה. לא להתייאש, לא באתי לייאש חס ושלום, אני מת. בכלל צריך לדעת שאפילו שאתה קונ... איך אומר רב קוק? כן, בנקודה אחת מאורה הבהיר של התשובה, עושר גדול נמצא. עושר גדול. התקדמות אפילו הקטנה ביותר. מספיק שהצלחתי לברר משהו פה עכשיו בשכל. אפילו כל שכן לרגש את עצמי עם הדברים שאותם אמרתי פה עכשיו, וכל שכן למצוא את עצמי אפילו מקיים קצת, כן? גם אם לא באופן קבוע, אבל קצת. זה כבר סיבה למסיבה. כבר בנקודה אחת מאורה גדול. כן? טבעה של התשובה שהיא נותנת לאדם גם מנוחה וגם כובד ראש. מנוחה איך? שהרי בנקודה קטנה של אורה גדול כבר תמון עושר גדול. זה המנוחה. כן? אני יושב, לימדתי את זה, קראנו מה שקראנו, אמרנו פה רעיונות, דברים, אני מאושר. אני לא מסתפק בזה. אבל תאמין לי, אני שמח. תודה, מה זה להוציא מהאלם אל הגילוי את הרעיונות שאמרנו פה? הרעיונות האלה היו פה גנוזות, מי יודע, יכולים להיגנז פה עוד מי יודע כמה שנים. אתה חושב שכל אחד שקורא את הדברים האלו מסוגל להוציא את הדברים שאמרנו עכשיו? לא. ממש לא. אבל הקדוש ברוך החליט שנאמר את הדברים האלה עכשיו. אני לא עכשיו בא פה, אני יודע, עושה גזור והדבק מדברים שקראתי בספר אחר, עכשיו אני מסביר את זה, את הדברים פה על פי מה שלמדתי שם. אנחנו יושבים פה מול הכתוב, מבקשים להבין, הקדוש ברוך הוא שותף, פעיל, כי זה ידוע ששכינה היא שונה כנגדנו, והקדוש ברוך הוא מחליט שעכשיו אנחנו נגיד את הדברים האלה. תודה, איזה עונג עילאי זה להוציא מן ההלם אל הגילוי את הרעיונות שאמרנו פה. אפילו ברמה השכלית אני מדבר שם. ברור השם, ברור השם. הלוואי שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם להיות בבחינת נאה דורש נאה מקיים. הלוואי. שאת מה שאני אומר פה אני גם מקיים עוד כמה דקות כשאני אפגוש את אשתי הערב, כן? בעזרת השם, מקווה. לא, לא. שאלת לך יותר מדי כבר, כן? הבית חרב ואתה מבקש גדולות. גם צריך להבין שבית המקדש חרב, שבית המקדש חרב יש פער מובנה, כן, במציאות בין השכל לבין הרגש. וזה גם סיפור, שהרי בית המקדש נקרא נויו של עולם, שהוא יוצר את הנוי ואת ההתאמה בין הכוחות השונים, בין השכל והרגש. כך נסביר רב ולהטריע, כן, מיום שנחרב בית המקדש וכן הלאה. וגם הדבר הזה, המציאות של הכלל, זה לא רק אני, זה לא רק בגלל שנולדתי אפשר והתרגלתי, שכל מה שאני אמרתי עכשיו, זה קשור למציאות של הכלל. זה לא רק אשמתי, זה קשור לכל המציאות של הכלל ושל האנושות, ולעובדה שבית המקדש חרב, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה דרכי בטהרתו, כן, וכן הלאה וכן הלאה, ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים. זה לא פשוט בלי בית מקדש. בלי בית מקדש, סיפור. ואחד התוצאות המיידיות של חורבן המקדש, זה הפער העמוק שקיים בין השכל לבין הטבע. כן, הברית הזו, כן? שבין השכל לטבע, כן? וחיית השדה השלימה לך, הושלמה לך, כן? הברית הזו שבין הטבע לבין השכל, היא נפגמה מאוד. וזה היסוד של גם של פגם הברית, שמתבוננים לזה, בזה, כן? גם פגם הברית, גם פגם הברית הוא בעצם מבטא את הפער העצום שיש בין השכל והרגש, וכן הלאה. אז זה לא רק אשמתי, אני חייב לומר. זה גם אשמת כולם פה, שאני לא יכול לקרב את השכל לתוך הטבע, כן?
למה אני צריך לקחת את האחריות
עליי? אני לא לוקח את האחריות, אתה נשמע לך כמישהי לחוץ מהעבודה הזאת? אני עושה את מה שאני יכול לעשות, ברוך השם, אני עושה את מה שאני עושה, מצפה לישועת עם ישראל והעולם, שהמצב יהיה טוב יותר, זה מה שאני עושה. וכך גם הקדוש ברוך הוא מדד אותי, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, הוא לא יבקש מה שאני לא יכול לתת לו. אני עושה את מה שאני עושה. יכול שאני יכול להשתדל יותר, אבל אני לא לחוץ עם הסיפור. אני לא נלחץ מזה שעד היום לא הגשמתי את ההבטחה שהבטחתי לאשתי בפגישה הראשונה, זוכרים? שאני הנביא. בסדר, אין שום בעיה. כן, זה בסדר, אני חי עם זה בשלום גדול. כן, אף פי כן, זה משתדל, אני יודע מה אני יכול לעשות. מה אני יכול לעשות? בית חרב, אתה מבקש גדולת. זה המצב. טוב. שרשי רק אומרים, מקטנו תאינו, נקודה. טוב, נצור כאן. פעם באה, אנחנו נסיים את זה מן הסתם. אולי נעשה איזה משהו סיום, לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. סיום, עושים סיום על דבר כזה. זה היה כברת דרך של כמה חודשים, למדנו פה נושא חשוב. אולי נביא קצת כמה בפלים, במבה. כל אחד יגיד כמה מילים. ילמד זה במהירות את הסוף. אלא אם כן, אנחנו נתעקע שוב בתוך הפסקאות, אני לא יודע. לא, אנחנו... מה זה, גם שם יש הדרכה? זה גם קשור להדרכת זוגיות? מה זה? מה זה? מה כתוב? לא, לא, זה לא קשור. לא, אנחנו סיימנו את שתי המערכות. ברוך השם, אנחנו עומדים לסיים את שני המערכות, למדנו את הנושאים. צריך לחשוב, השם יעזור, שנדע מה נכון לעשות. אז אולי פעם באו, אולי נביא קצת איזשהו כיבוד, ונעשה פה איזה סבב קטן, אנשים קצת ידברו על מה שהם חשו, מה שהם הרגישו. נעשה איזה מין סיכום כזה. מה? אני מניח שכן, כן? בתקווה שנגמור את זה, כן? נשתדל לגמור את זה ביום ראשון. ברוך השם.